פרק י' מלכים ב' פרק י' ולאחאב 70 בנים. אגב, האם זה בערך, למה לא אמרו 73 או 69 או 78.5? כאילו המספר 70 העגול הוא מאוד מעניין. האם יכול להיות שהוא באמת דאג שיהיה כך, שיהיו לו 70 ילדים? 70 בנים בשומרון, ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון. תכף תראו למה אני מתעכב על השאלה הזאת, האם זה הבנים שלו באקראי, במדויק, במכוון. המספר 70 ילדים זה מספר משמעותי בתנ"ך. ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון. כן, זוכרים שאחרי שהוא נוהג בשיגעון, אבל לכתוב הוא יודע. נוהג בשיגעון, אבל כותב. ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון אל שרי ישראל, הזקנים ואל האומנים, אומנים, אומנים זה הכוונה, האומנת, המטפלים, אומנים אחאב למור. ועתה, כבוא הספר הזה עליכם, ואיתכם בני אדונכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק. כן, אתם כאילו מטריס נגדם, תכף תראו, מטריס נגדם. וראיתם הטוב הישר מבני אדונכם ושמתם על כיסא אביו וילחמו על בית אדונכם. מזמין אתכם לקרב. כן, מזמין אותם למלחמה. תמנו מישהו במקום אחאב, או יורם בן אחאב יותר נכון, ותילחמו. כן, את יורם בן אחאב הוא הרג. זה בפרק הקודם קראנו. כן, שהוא מילא כפו בקשת והרג אותו. ושמתם על כיסא אבי וילחמו על בית אדונכם. ויראו מאוד מאוד. זה ביטוי מעניין. אתם יודעים איפה הוא מופיע? רק עוד פעם אחת בתנ"ך, אם אני זוכר נכון. זה קשור לפרשת השבוע. איפה כתוב מאוד מאוד? טובה הארץ מאוד מאוד. אז, מה, אז הרב חלף מסביר מה זה טובה הארץ מאוד מאוד. שחז"ל הרי אומרים, הנה טוב זה יצר הרע, מאוד זה המוות. כך חז"ל מסבירים על וירא אלוקים את כל אשר עשה ביום השישי, שהוא ברא את האדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב, טוב זה יצר הרע, שאם אתה תתנהג נכון, אז יצר הרע הוא יהפוך לטוב, הוא נועד לטובה. הנה זה יצר טוב, מאוד זה המוות. זאת אומרת, המוות זה כאילו מה שיאפשר לטוב להופיע בעולם. כי אם לא היה מוות בעולם, לא היינו משנים את דרכנו, היינו ממשיכים במרוצת החיים. אדם בוחר באיזה מסלול רע, ובטוח שמה שהוא עושה זה טוב לו, והיינו נשארים ככה כל החיים. זה שיש בקצה מוות, זה מה שמאלץ את האדם לבחור בטוב, לחשוב על הטוב, לחפש את המשמעות של מה שהוא עושה. כן? אתם רואים את זה יפה שבאים לנחם אבלים, אז תמיד מספרים דברים טובים. כשאדם מת, אז רואים שפתאום מה שחשוב בחיים זה הטוב. אז מה אומרים המרגלים? פנחס, סליחה, יהושע וכלב, הם אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. מה הם מתכוונים להגיד בזה? אז הרב חלף מקשר את זה למאוד של חז"ל, שחז"ל דורשים על אדם הראשון, על יום שישי. והוא אומר, הם אומרים לו, מה שאתם מפחדים שנבוא לארץ ויהיה פה מלחמות ונמות, טובה הארץ מאוד. טוב למות בעד ארצנו, ממש אמרת המשפט הזה. מי אמר ראשון, טוב למות בעד ארצנו? כלב ויהושע. טוב למות בעד ארצנו. אז מה זה המאוד השני? טובה הארץ מאוד. זה טוב למות בעד ארצנו, כמו שכתוב פה, טוב מאוד, זה המוות, טוב למות בעד ארצנו. אז מה זה מאוד השני? זה מאוד השני, הוא אומר, חלב, זה כמו מה שאיבן עזרא כותב, למה כתוב על קבורת שרה אימנו במערת המכפלה? לומר שטובה הארץ מאוד מאוד, הכוונה שטובה, כותב אבן עזרא, משתמש בביטוי כזה, אומר, שלהגיד מעלתה של ארץ ישראל לחיים ולמתים. זאת אומרת, בעצם כשמוסרים את הנפש על ארץ ישראל, זה לא מוות. טוב למות בעד ארצנו? מאוד מאוד. זה לא מוות, זה כיסא הכבוד. זה משהו אחר לגמרי. אז הנה פה תקראו עכשיו, אותו ביטוי. הם יראים מאוד מאוד. הם מבינים שבעצם יש פה איזה משהו אירוני, יש פה משהו, כן? הם מפחדים מלמות. מאוד מפחדים מלמות. לא רוצים להילחם נגדו. אז איך הם יצילו את עצמם, אתם חושבים? הם ישלחו לו את הראשים של 70 בני אחיו. מאוד מאוד. כשאדם מפחד מאוד מאוד, הוא מוכן להרוג אחרים. ויאמרו, הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו? שני המלכים, יהודה ויורם בן אחיו, מלך יהודה. וגם מלך יהודה שלא עמד. וישלח אשר על הבית ואשר על העיר והזקנים והאומנים אל יהוא לאמור, עבדיך אנחנו. וכל אשר תאמר אלינו נעשה, לא נמליך איש, הטוב בעיניך עשה. ויכתוב עליהם ספר שנית לאמור, אם לי אתם ולקולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם, ובוא אליי כעת מחר ישראלה, ובני המלך 70 איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. כן, זה אנשים שמגדלים אותם, זה שנים הם אלה שאמרו להם מה לעשות, בניו של אחאב. הם מגדלים את ה... ויהי כבוא הספר עליהם. ובני המלך 70 איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. לא, הם כאילו חברים שלהם. זה מראה את הדילמה הנפשית, איך הם יעשו את זה. הוא דורש מהם דבר ש... ונוהג שבעולם, היית אומר, בוא נלחם. אז זה נלחם. תאר לעצמך שבעזה עכשיו יגידו, טוב, אנחנו צריכים כל איזה 10 שנים להרוג 70 אנשים, ותנו לנו כמה מעוטף עזה, איזה 10 אנשים, נהרוג אותם ואז יהיה שקט. אז ודאי שהוא כמה יגיד, בסדר, תנו להם, רוצים שקט, מה קרה? אנשים, תאונות דרכים, נהרגים יותר. מזיהום אוויר שהם עושים, נהרגו כבר, יש יותר מחלות. תן להם 10 אנשים שירגו. עושים דבר כזה. מדינה עושה דבר כזה. זאת אומרת, השיקול שלהם עכשיו הוא דילמה קשה ביותר, מה לעשות? ויקבו הספר עליהם ויקחו את בני המלך וישחטו 70 איש וישימו את ראשיהם בדודים וישלחו אליו ישראלה. בלי חשבון, בלי שום דבר, מי שומרון לישראל, זה כל כביש הגב ההר, כן? ג'נין, כביש הסרגל, פנייה ימינה, מגיעים לישראל, שלחו להם את הראשים של 70 בנים הללו. כן, מי זה מזכיר לנו אגב? דש מדייש, אתה אומר. כשאנחנו שואלים את מי זה מזכיר, זה בדרך כלל בתנך. אבימלך בן גדעון. אגב, שם רואים שהמספר 70 הוא שוב מספר טיפולוגי. כי אם אבימלך, הוא הרג 70 בנים. לגדעון 70 בנים. אבל הוא הרג 70 והוא גם בן. ויותם נשאר חי. זאת אומרת, היו 72 בנים. אז למה דברים 70? כי אתה יכול להגיד, אתה תקווה להגיד בערך כ-70. אבל אפשרות שנייה להגיד שזה בעצם היה, זה מסביר את הסיבה למה שנעשה שם. זאת אומרת, רואים את זה גם אחר כך אצל, עוד קודם רואים, 70 מלכים היו בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים, מלקטים תחת שולחני, אמר אדוני בזק בתחילת ספר שופטים. עכשיו, בהחלט יכול להיות שזה 70 מלכים, למרות שזה מספר גדול ועצום. סנהדרין. 70 יפה מאוד, 70 נפש. יפה מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת, המספר 70 אומר משהו על, על, המעבר מפרטי לכללי. וזה, פה זה סממן שלטון. בדיוק השבוע קראתי, מישהו עכשיו היום, קראתי שהיה ויכוח בין פרופסור, אני יודע איפה קראתי. עברתי על מכתבים של סבא שלי. לא יודע למה, נפל עליי איזה רוח, פתחתי מכתבים של סבא שלי. ובין המכתבים יצא איזה כתבה בעיתון, שהוא שמע, הוא גזר את זה. שיש שם תיאור וויכוח בין בן גוריון לבין פרופסור לייבוביץ' על הפרדת דת ממדינה. שלייבוביץ' תמיד רצה שיפרידו דת ממדינה. ובן גוריון התווכח איתו, ואמר לו, אני, אם אני אפריד דת ממדינה, אז הדת תהיה עצמאית, ואני לא אשלוט בה, אז אני לא אפריד דת ומדינה לעולם, כדי שהמדינה תשלוט בדת. ככה כתוב שם בעיתון, תגיד לך שזה באמת הוא אמר, לא יודע. אבל זה מדהים, כאילו בעצם מה הוא רוצה. זה, הנה המספר 70. כמו כשאתה שלאחאב יש 70 בנים, מודגש, והם גדלים עם השרים, והם עושים, כאילו, הוא כאילו יוצר מוסד אלטרנטיבי לסנהדרין. זאת אומרת, זה מספר מכוון. זאת אומרת, זה לא מספר טיפולוגי. מספר טיפולוגי, פירוש דבר, זה מספר עם סמליות. אולי יש סמליות בזה שזה 70, כמו שאמרת, שהסנהדרין זה 70, ספלי 70 זקנים, שהם בעצם מהווים את החוליה המקשרת בין ענייני הפרט, שמתווכחים על כל מיני עניינים פרטיים בתוך עם ישראל, לאור השייכות האלוקית של קיום תורה ומצוות. זאת אומרת, המספר 70 הוא באמת יצוק מהתוכן הזה. ואותו דבר אצל גדעון. גדעון הפך להיות איש פרטי, הלך לביתו, ישב בביתו. אבל היו לו 70 בנים. ואחר כך אבימלך אומר, מה טוב לכם, מה לא חל לכם איש אחד, או 70 בנים של, כאילו שלטון הסנהדרין כזה. אז גם פה אנחנו מבינים שזה כנראה אותה, זה אותו ראש, זה אותה תוכנית, אותו רעיון. אצל גדעון אגב היה עוד פעם 70, 70 זקנים של אנשי סוכות שהוא 77. 7 זה טובי העיר, אומרים חז"ל, ו-70 זה הסנהדרין. עכשיו יש לך עיר מעבר לירדן, סוכות, כמה תושבים גרים שם? 10,000, 20,000. יש להם סנהדרין של 70 זקנים. 70 זקנים יש להם. מה הם עושים 70 זקנים? זאת אומרת, הם רואים את עצמם ככלל ישראל. ולכן הם בזים לגדעון ולצבא שלו, וכאילו התהפכו היוצרות. שחברה פרטית, סקטוריאלית, עיר מסוימת, רואה את עצמה כלל ישראל, ולא סופרת את האחרים. אז זה בא לידי ביטוי בזה שאומרים, אלה הם 70 זקנים. הם עשו את זה וזה גרם להם, או זה גרם מתוך המחשבה. וצו ותרנגולת. כן? בגלל שהיה להם ככה, אז הם הרגישו ככה, או בגלל שהם הרגישו ככה, הם עשו ככה. אז בכל אופן פה רואים את הדילמה הזאת, כן? את המאוד מאוד, רואים את הפחד מאוד מאוד, זה מוות על מוות על מוות, כאילו יש פה משהו, אז אצל המרגלים, אצל כלב ויהושע זה חיובי, ופה זה שלילי. הם כל כך פחדו מהמוות שהם היו יכולים להמית את החברים שלהם. אנחנו פסוק ח', ויבוא המלאך, ויגד לו לאמור, הביאו ראשי בני המלך, ויאמר שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. ויהי בבוקר ויצא ויעמוד, ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם, הנה אני קשרתי על אדוני והרגעו, ומי יקע את כל אלה? אין, תחשבו מה זה אומר, פרס שם 70 גולגלות בכניסה לעיר. דאש, יש להם עוד מה ללמוד, מי יהוא. שהתנך כותב עליו משוגע. יש אדם שקיבל את התואר בשיגעון ינהג, הוא קיבל את האישור. ודאו איפה? כי לא ייפול מדבר אדוני ארצה. כן? עכשיו, למה הוא עשה את זה לעיר שלו בישראל? כי שם הרי הוא הרג את יהורם בן אחאב. ואתם כאילו רואים בי פושע שרצחתי את המלך? אז מי הרג את אלה? הוא שואל אותם. אז הם יודעים שזה לא הוא, כי מישהו הביא את זה משומרון, הם היו בשומרון. הם גם מזהים אותם. לכן שלחו לו את הראשים, יזהו אותם, הם הכירו אותם, הם היו המושלים שלהם, הם היו הסנהדרין, הם היו השלטון במהותו. ואז הוא אומר להם, מי יקע את אלה? ואז זה שקט, הם לא יודעים להגיד. דעו איפה? כי לא ייפול מדבר אדוני ארצה. אשר דיבר אדוני על בית אחאב, ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. שזה דבר מדהים. תראו את המודעות של יהו. אתם זוכרים שדיברנו על זה שבפרק הקודם, דיברנו על זה שיונה הנביא, הנער הנביא, חזן הרואים שהוא היה יונה הנביא, בגלל שהוא באמת היה עצמאי. אלישה אמר לו מה להגיד, מה לעשות, תבוא חדר חדר, תשפוך עליו שמן, הלא כי משכחה של המלך על ישראל, ותברח. והוא התחיל להגיד לו, אתה תחס עוד ככה ולעשות ככה, אבל מה אליהו הנביא? אליהו הנביא לא הוזכר בכלל. זאת אומרת, יהו בתור סגנו של, היה פעם רוכב, רכב, שר רכב של אחאב, והוא זוכר את מה שהיה, אליהו אמר על כרם נבות, מה שהוא אמר לאחאב על כרם נבות, אולי הוא גם היה נוכח בזה שאליהו הרג את נביא הבעל בקרמל. זאת אומרת, הוא מקשר לבד את זה שבעצם הוא מגשים את נבואתו של אליהו. שהוא יודע שמה שהוא עושה, הוא אומר לעם, אתם רואים, זה לא אני עושה, זה העונש על בית אחאב. ויחיהו את כל הנשארים לבית אחיו. כן. לא, אני חושב שתראי, קודם כל למה התנך מספר את זה? התנך לא רוצה לספר לך שאבותינו היו דאש ובני דודיהם. למרות שבמזרח התיכון של פעם זה כולם היו דאש, זה היה שלטון. כאילו, הרי מה הרעיון של דאש? הם אומרים, אנחנו רוצים להחזיר את מה שהיה פעם. זה לחדש ימיהם כקדם. אנחנו אומרים, השתכללנו מעט, השתפרנו קצת. היום על כל האפיפון אנחנו מתלבטים, כן יורות, לא לראות. כן. גם זה, יש איגרת מאוד מאוד יפה של הרב קוק, שהוא מסביר איך זה שהתנך מספר על האכזריות של אבותינו. אז הוא אומר, תדע לך, הוא אומר לזה ששואל אותו, הוא אומר, אלמלא האכזריות של אבותינו, אתה לא היית שואל את השאלה הזאת בכלל. היא היה שורד פה בכלל. הם היו צריכים להילחם בזה וערב. רואים בתמונות, רואים איך האשורים היו מתנהגים לשבועים, איך... ופה הרי ראינו, אחד השיעורים, אתם זוכרים, שדיברנו על אלישה, שהוא מביא לו את השבועים לשומרון, והוא אומר לו, עקה, עקה, אבי, הוא אומר לו, אשר אתה לוקח בקשתך בחרבך, אתה מכה? סימן שאלה. כאילו, פשוט שלא מתייחסים ככה ל... וזה מה שיהוא רצה ליצור. יהוא רצה ליצור שבעצם הוא כאילו רצה את הלגיטימיות למה שהוא הולך לעשות, למחוק את כל... אז הוא עשה את זה, אתה רואה שהוא עושה את זה בחוכמה. הוא עושה את זה ברמת מידה כזאת שזה לא יעורר איזו התנגדות בעם, אלא להפך, הוא רוצה להגייס את העם נגד בית אחיו. הוא מבין שזה משמעות הנבואה. לשחרר את עם ישראל תראו, אגב, מה שאנחנו מנסים היום לעשות עם רצועת עזה מול החמאס. לעורר את האזרחים נגד החמאס. תראו מה החמאס עושה לכם. אז פה עושה את זה בהיבט הרוחני. אתם רואים שזה אותם שיקולים, זה אותו... גם אצלנו, לצערנו הרב, כנראה זה לא ייגמר עד שלא יהיה חיסולים ממוקדים. עד שלא יורידו את הניה ויורידו את זה ויורידו אותו. אז הם לא יורתעו. וברגע שהתחילו קצת במבצע צוק איתן, שזה בדיוק השנה, כמה שנים, ארבע שנים כבר, שנה רביעית, המלחמה נסתיימה כשירו על מגדלי הטרור. אחד מהם התחיל ככה ליטות על צידו, אז הם הפסיקו את המלחמה, הם הבינו שיודעים איפה הם מתחבאים, יודעים איך הם יכולים להגיע אליהם, אז הם נכנעו. ופה בעצם מה שהוא עשה זה חיסול ממוקד של ההנהגה המושחתת של אחיו, ואיזבל. מכה ישר בראש, לא הולך להילחם, ולכן הוא מציע להם, בוא, אתם רוצים להילחם? תילחמו, קדימה. ברגע שהם נכנעו, אז הוא דרש רק את השלטון. ויחיהו את כל הנשארים לבית אחאב, וכל גדוליו ומיודעיו. כל מי שהיה קשור לביטוי גדול ומיודע, תראו איזה ביטוי, כל גדוליו ומיודעיו, וכהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. כל מי שהיה קשור למשהו, אגב, זה ימי התנך. אבל תשים לב שמשל טראמפ, כשטראמפ עלה לשלטון, הוא עשה משהו דומה חוץ מאשר להרוג, הוא הורג במילים. נכון? בטוויטר. לא בטוח אף פעם מה יותר טוב, איזה הלבנת פנים יותר טובה, אם אתה מורג מישהו, אז אתה קובר אותו חי עם מילותיך. אבל מחליפים ישר את כל השלטון. הכל. והם אנשים פרטיים, היום מי זה ג'ון קרי? מי אכפת ממנו? עד שלא יוציא ספר זיכרונות ויעשה קידום מחירות של הספר שלו, הוא כלום. לא שום משמעות היום. ויקום ויבוא וילך שומרון. ויקום ויבוא וילך. זה גם וי וי וי. כן? כאילו יש פה איזה משהו שמי שכתב את זה רוצה להשמיע לנו משהו לא נחמד. אז אנחנו כבר יודעים שמשהו לא נחמד יקרה פה. הוא בית עקד הרועים בדרך. ויקום ויבוא וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך. זה פסוק משונה ביותר. מה הוא רוצה להגיד? והוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה. ויאמר, מי אתם? ויאמרו, אחי אחזיה אנחנו. ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ויאמר, תפסום חיים. ויתפסום חיים. וישחטום אל בור בית עקד 42 איש, ולא ישאיר איש מהם. כן? על הדרך שהוא בדרך לחברון, לשומרון, מישראל, אין ישראל, היישוב ישראל, הולך דרומה לכיוון שומרון. הדרך הוא פוגש 42 איש, שהם משבט יהודה. אחרי החזייה, שהם בעצם באים לבדוק, עכשיו אתם מבינים מי זה הילדים האלה שהוא הרג. מה זה 70 בנים? 70 בנים הם בני התערובות. מלכים מתחתנים עם מלכים, עם בנות מלכים אחרים, והילדים שנולדים הם בעצם כאילו הדיפלומטים, הם כאילו אחראים על יחסי החוץ. ואם אתם זוכרים, רואים הדבר מדהים, שיהוא בעצם עושה פה פעולה שהיא קיצונית ביותר. הרי כל מה שעשה אחאב, שגרם להתבוללות וגרם לעבודת אלילים, היה כדי ליצור ברית מזרח תיכונית עם הצידונים, עם יהודה, שיפר את היחסים, הם היו ביחד, יושפט והוא, ואחרי זה יורם בן אחאב עם החזיה, ממשיכים את אותו קו. ועם ארם, גם עם ארם, הרי הוא שחרר את בן הדד, אחי הוא בן הדד, כן, זוכרים שדיברנו על זה. ויהוא בעצם הורס את הכל, שוחד את איזבל, הורג את בני התערובות. מה זה בני התערובות? אותם 70 בנים, זה בעצם ההבטחה של המזרח התיכון הישן, הבטוח, אל מול אשור, מול האשורים. ובזה שעכשיו הוא מכה את כולם, כולל את שרי יהודה, אחרי מלך, אנשי בית דוד. למה? כי הם קשורים לאחיו. הם קשורים לאחיו. נכון, מזכיר את אלישע עם עם הילדים שקיללו אותו. אתם רואים? זה כאילו יש פה משהו במספרים שאתם רואים מישר שזה זה סיפור אותנטי. כאילו הוא ממשיך את אותו סיפור, את אותו קו. הנבואות של אליהו מתגשמות. כאילו אליהו איש אמת. מה שהוא אומר קורה. וילך משם וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו. ויברכהו. כן, יהונדב בן רחב מופיע לנו בתנ"ך פעם נוספת בספר ירמיהו. וירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לקרוא לבני יהונדב בן רחב ותנשקה אותם יין. ספר ירמיהו. והם לא מוכנים לשתות. והם אומרים, אבא שלנו השביע אותנו שלא נשתה יין ונגור, הם גרים באוהלים. יהונדב בן רחב הוא צאצא של יתרו. כן, יעל, יש את חבר הקני של גדעון, שוב, אנחנו רואים סיסרה, גדעון, רואים התכתבות עם ספר שופטים מחדש. ויברכהו ויאמר אליו, היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך? ויאמר אליו, יש ויש, נא את ידיך, ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר לך איתי וראה בקינתי לאדוני, וירכיבו אותו ברכבו. ויבוא שומרון, כן, עכשיו הוא מגיע לשומרון, אחרי שהוא כבר שלח, כבר שליחים לעשות את העבודה לפני, וראיתם שבדרך הוא, אנשי יהודה כנראה שמעו שקרה משהו עם ה-70 בנים של אחאב, שהם מחותנים, מקורבים, רוצים לדעות מה שלום הילדים או הבני הגבירה. כן, הגבירה זה כנראה התליה. ויבוא שומרון ויח את כל הנשארים לאחאב בשומרון עד השמידו כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. כן, שוב, למה צריך את יהונדב בן רחב פה לתוך כל הסיפור הזה? שוב, העניין הזה של הקנוקינטי, כאילו הקנאה שהיא, בין יהונדב בן רחב ושפי דברי חזל, הוא מיושבי הסנהדרין. אבל להראות שיש פה משהו באמת של, שזה מלחמת תרבות, שזה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד עמוק בעם ישראל, שינוי שהוא רוצה לעשות בעם ישראל. ורואים, הוא עושה את זה על דרך השלילה, בצורה מאוד חזקה, מאוד בוטה, מאוד קיצונית. ויקבוץ יהוא את כל העם. שוב מזכיר את מה שעושה אליהו בקרמל. קובץ את כל העם, אומר לאחיו, תקבוץ את כל העם. ויאמר להם, אחאב עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה. מה אתם חושבים? יהו, כן, שימו לב, הוא כל הזמן בנוכלות כזאת, יש לו פעם רביעית, נכון? רביעית שאנחנו מוצאים אותו בשקר. במין איזה תחבולות תעשה לך מלחמה. הוא עומד מול כולם, הוא אומר, אחאב עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה. מה זה גורם? שכל נביא הבעל, עכשיו באים להתחנף אליו. ואתה, כל נביאה, בעל, כל עובדה וכל כהניו, קירו אליי איש אל ייפקד, כי זבח גדול לי לבעל, כל אשר ייפקד לא יחיה. ויהוא עשה בעוקבה או קבה, כן, גנו בככה, בהפך. למען העביד את עובדי הבעל. כן, משתמש בכל האמצעים, התרמית, כן, ויקבני זה פעמיים, בדיוק. כל אח עקוב יעקוב, זה פסוק בהושע. כל רע רחיל יעלוך, כל אח יעקוב יעקוב. משחק מילים כזה. יעקוב יעקוב זה זה, רמה אותו. ויומר יהוא, קדשו עצרה לבעל ויקראו. וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא. ויבואו בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. פה לפה. ויומר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש. ויבוא יהוא ויהונדב בן רחב בית הבעל. הנה יהונדב בן רחב איתו עכשיו. אתם מבינים למה הוא היה צריך אותו. כן? ויאמר לעובדי הבעל, חפשו ראו פן יש בכם פה עמכם מעובדי אדוני. כי אם עובדי הבעל לבדם. כן? תעשו סלקציה. מי שחשוד בתור עובד השם, תוציא אותו מפה. למה? כי הוא לא רוצה להרוג את נביא השם. ויבואו לעשות זבחים, שים אגב, לא יצא אף אחד. כן? האינדיקציה שלו שהוא אכן תפס עכשיו בבת אחת את כל עובדי הבעל בעם ישראל, בבת אחת. ויבואו לעשות זבחים ועולות, ויהוא שם לו בחוץ 80 איש. ויומר, האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידכם, נפשו תחת נפשו. 80 אנשים, כן? אומר להם, מי שהולך לאיבוד פה, אם אתם מישהו פה יברח, או אני הורג אותך תחתיו. כן, אני אסביר להם עוד פעם, מאוד מאוד. שמים לב? הוא כל הזמן מאיים. ויבואו לעשות זבחים ועולות, ויהוא שם לו בחוץ 80 איש, ויאמר האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידיכם, נפשו תחת נפשו. ויקח על אותו לעשות העולה, ויאמר יהוא לרצים ולשלישים, בואו אקום איש אל יצא, ויקום לפי חרב, וישליחו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל, ויוציאו את מצבות בית הבעל, וישרפוה, ויצאו את מצבת הבעל, ויצאו את בית הבעל, וישימו למוצאות עד היום. הן הפכו אותו לבית שימוש, שירותים. וישמד יהוא את הבעל מישראל. רק חטאי ירובעם בן נבט, אשר הכתיא את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם, הגלי הזהב אשר בית אל ואשר בית דן. זאת אומרת, מול הבעל הוא עשה, אבל זה דבר שהוא לא יאומן. באמת קשה לתפוס את זה. שאת חטאות ירובעם הוא ישיר. למה? כי זה הייתה עבודת אלילים לאומית. הבעל זה היה בינלאומי, יחסי מדינות, וזה מה שבעצם גרם להזניה מאוד גדולה, אבל עבודת האלילים שהייתה בבדן ובבית אל, היא הייתה בשיתוף. זה לא היה או-או, או השם הוא האלוקים לכו אחריו, או הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, אלא פה זה היה מין שיתוף. כאילו להגיד, יש איזה, כדי שלא יעלו לירושלים, הרי למה הוא עשה את זה? למה ירובעם עשה את העגלים בצפון ובבית אל? כדי למנוע את שבטי ישראל מלעלות לירושלים ולהתאחד עם שבט בית דוד. עכשיו, למה, מה גרם לו את הטעות הזאת? העובדה שהוא הרג את אנשי יהודה. הוא זיהה את שבט יהודה בברית שלו עם אחיו, זיהה אותם כבית אחיו. ולכן הוא לא עשה את הצעד הנוסף הזה, ובידל את עם ישראל לעצמו בלי צורך להתאחד עם שבט יהודה. כי שבט יהודה הוא הם החברים של אחאב, שאותו הוא משמיד עם הבעל. תראו איך זה שאדם מצד אחד עושה דברים כל כך קיצוניים. עכשיו, פה מידת הדין בטוחה. זאת אומרת, אם אתה נהגת כמו דייש לשם שמיים, אז ברגע שזה מפסיק להיות לשם שמיים, אתה מתחיל להכיס את עצמך, את החשבונות של ירובעם בן נבט, לחשבונות שלך, אז פה מידת הדין תהיה מתוחה. והוא ישלם על זה ביוקר. שאתה רואה שהוא רוצה לזהות אותם, שיהיה לו קל לזהות אותם. אתה רואה שכל זה מתוכנן לקראת זה שהוא הולך להוציא אותם להורג, בלי שהם יודעים מזה. נובשים, זה חלוקים, מזהים. זה כמו המרגל שלנו בסוריה, שהוא נתן להם עצה לסורים לשתול אקליפטוסים בבסיסי צבא שלהם ובמוצבים, כדי שהלוויינים והמטוסים של צהל לא יגלו, לא יראו מה יש לכם שם, תסבור אותם. והם לא הבינו שבעצם זה יכולנו ברגעים קצנים ביותר להשמיד את כל הבסיסים שלהם במכה את הרש ראשונה. המייעף הראשון של היומיים האחרונים של מלחמת ששת הימים, ביום הרביעי למלחמה כשהתחילו להילחם על רמת הגולן, בשני יעפים חיסלו את כל הבסיסים שלהם. הם לא הבינו איך זה קרה להם, הכל היה כאוס מוחלט, כל המכשירי קשר, כל העמדות פיקוד, הכל חוסל במתח אחד. אז בזה שהוא מסמן אותם, זה גם הזכרתי את רמת הגולן במלחמת יום כיפור, הכוח של אביגדור קהלני, הוא מהר מאוד הבין שאין לו מספיק תחמושת לפגוע בכל הטנקים הסורים, אז הוא נתן להם פקודה לפגוע רק בטנקים שהצריח שלהם פתוח. הוא הבין שזה כנראה מפקד גדוד, מפקד פלוגה, מפקד חטיבה. אז הם התעלמו מכל הטנקים האחרים, חיפשו רק את הטנקים הפתוחים. ואחר כך הוא מתאר את זה שכשהם פגעו בטנקים הפתוחים, אז אתה רואה שהפלוגה, הטנקים זזים כמו שיירה של נמלים, כשאתה שם לה פס באמצע, ואתה רואה שהם מתחילים, לא יודעים את הדרך, הם איבדו את הכיוון. אז הוא מתחיל לראות שהטנקים איבדו כיוון, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים לאן לנסוע, לא רואים את השטח, לא גם נפקודות. אז גם פה אותו דבר, ברגע שאתה מסמן אותם, אז הוא יכול לדרוש מהם עכשיו. אז גם להם, הוא עשה להם עבודה קלה, הוא לא רק דורש מהם, תהרגו את עובדי הבעל, הוא סימן אותם. לא, היה במלתחה, הוא לא הוא מביא. כן, הוא רוצה לבוש לכל האנשים. יש להם קיטל, עושים קיטל. שעובדים את הבעל, יש קיטל של הבעל. מסומנים, כן. למה זה כנראה איזה לבוש אדום או איזה משהו? זה... ויומר אדוני אל יהו. איך בדיוק הוא אמר לו? לא ברור. יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. כן, תהיה לך שלשלת של ארבע דורות. הוא, אחר כך בנו, נכדו ונינו. ויהוא לא שמר ללכת בתורת אדוני, אלוהי ישראל, בכל ליבו, בכל לבבו. לא שר מעל חטות ירובעם אשר החטיא את ישראל. בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל. ויקם חזאל בכל גבול ישראל. זוכרים את הזרוע השנייה? את מי שלא ימית יהו, ימית אלישע. מי שלא ימית אלישע, ימית חזאל. מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, והנה הכל מתגשם. עכשיו פה זה מובן כמשהו שיהו היה, אם יהו היה עושה את העבודה עד הסוף, אז היה מתבטל הגזרה של חזאל. וגם זה רואים שהקדוש ברוך הוא כאילו נותן לנו לתקן את עצמנו מבפנים, לפני שבאה המכה מבחוץ. וישכב, בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן מזרח השמש את כל ארץ הגלעד, הגדי והראובני והמנשי, מהרוער אשר על נחל ארנון והגלעד והבשן. ויתר דברי יהו וכל אשר עשה וכל גבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהו עם אבותיו, ויקברו אותו בשומרון, וימלוך יהואחז בנו תחתיו. והימים אשר מלך יהו על ישראל, 28 שנה בשומרון. כן? נתנו לו את הכוח לשנות כ"ח שנים. עכשיו, שימו לב, כאילו עכשיו עושים רוויזיה, חוזרים אחורנית בזמן, והם מספרים מה קורה בינתיים בירושלים. כן? מול כל עריפת ראשים והדי שיש שם, עכשיו תסתכלו מה קורה בדוד. דומים, כן.
יואחז, 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 יואחז,
מה המשמעות של השם? כן. מה הרעיון של מלך? שהוא אומר, אני עושה את מה שאני עושה, והשם אוחז בידי. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זה שם עם תקווה גדולה. חז"ל אומרים שהחזיה הוא השני. כן? זה החזיה הראשון, אחרי זה היה אחז, נכון? בימי עוזיה, יותם, אחז, גם הוא קראו לו אחזיהו. אבל כיוון שהוא קיצץ בבית המקדש ועבד את עבודה זרה, אז הורידו לו את שם השם. נשאר רק אחז. וכאילו אחז בעצמו, כאילו הוא תפס, החזיק מעצמו. כן, זה שם שבאמת משקף מלכות. ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. הלכה ושחטה את כל צאצאי דוד. לא יאומן. לא יאומן. ותיקח יושב בת המלך יורם, אחות אחזיהו. שימו לב שהאחות של המלך, בת של המלך, אחות של מלך, בת של מלך, אחות של מלך, נשואה לכהן גדול. מאוד מעניין, היחסים בין הכהונה לבין בית המקדש, לבין המלך. מדהים. זאת אומרת, יהושפט ממנה את יהורם, ליהורם יש בת בשם יהושבע, נכדה של יהושפט. היא אחות של אחזיהו. וכנראה לא מהם, היא לא בת של עתליה, היא כנראה בת של מלכה אחרת, של אשת מלך אחר, אבל הם בני אותו אבא. ואת יואש בן אחזיה, לוקחת את הנכד של עתליה, את הבן של אחזיה, שהיא דודה שלו בעצם, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו, כן, ממש הרגה תינוקות, ילדים קטנים, בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הוא מת. כן, לקחה אותו, חטפה אותו ושמרה עליו. והייתה בית אדוני מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. כן, במקביל למה שעושה יהוא שם, תראו מה עושה בת של אחאב פה. ביהודה. כן? הרס עצמי של כל מה שקרה פה, כל הביחד, כל ה... ובשנה, כן? מין סוג של נקמה, כנראה, שם היא מבינה שהשמועות אומרות ששם נשחטת משפחתה. אז היא עושה ככה, אז אני אשמור את זרע המלוכה. אתם רואים מה שהמלכות הופכת להיות עיקר, לא לשרת את הציבור, אלא דואגת לעצמה. כאילו להעביר את השלטון של בית אחאב ליהודה. אז בשביל זה צריך להרוג את בית דוד. זה שהייתה נשואה, שהייתה אימא של, אחות של, לא מעניין אותה. למי היא נאמנה? זאת בעצם השאלה בסוף. היא הרי צאצאית של אחאב. עכשיו, תוך כדי שהיא שומעת, אותם 6 שנים, שהיא שומעת מה עושה יהוא למשפחתה שלה, נכון? והלכו לשם הרי אנשי החזיה, אחי החזיהו, זה אחים שלה גם. זה הבנים שלה אולי, אפילו ממש הילדים שלה. כן. ושהם נהרגו שם. אז היא עכשיו מבינה את הסיטואציה, והיא הולכת להשתלט, להביא את בית אחאב פה. אפילו היא הניצולה היחידה של בית אחאב, שיכולה לחדש את מלכות אחאב, איפה? על חשבון מלכות בית דוד. וזה העונש, תבינים עוד פעם, זה כאילו, זה שבית דוד התחתן עם אחאב, המרושע, זה התחיל כבר אצל יהושפט, שהיה מלך צדיק, ונתן את את השלטון ליהורם בנו הבכור, ועל זה למדנו בזמנו, שגם הוא הרג את כל בני אחים שלו, שחט את האחים שלו, אז לעתליה, אשתו, יש ממי ללמוד. אז היא ממשיכה את השחיטה, גם היא שוחטת את כל צאצאי בית המלוכה. כל נשות בני הנשים האחרות, כל זרע דוד. ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לקרי ולרצים, ויבא אותם אליו בית אדוני, ויכרות להם ברית, וישבע אותם בבית אדוני, ויר אותם את בן המלך. כן? עכשיו תשימו לב שממלכה מתנהלת על ידי אישה, ועושה דברה. כן? תראו איזה עוצמה יש לאשת מלך, ולאם מלך. כן? היא אם המלך החזיה. אז בעצם השלטון בידיים שלה. ויצווה לאמור, זה הדבר אשר תעשון. השלישית מכם, באי השבת ושומרי משמרת בית אדוני. חלק אותם לשליש. והשלישית בשער סור, והשלישית בשער אחר הרצים, ושמרתם את משמרת הבית מסך. כן, מילים קצת קשות, כזה להבין אותם. שווה לקרוא בדעת מקרא איך הוא מסביר. כן, מה המשמעות של זה. ושתי הידות בכם כל יוצאי השבת, ושמרו את משמרת בית אדוני אל המלך. ויקפתם אל המלך סביב, המלך מי זה? הילד שהם מגדלים, יואש. איש וחליו בידו, ואהבה את הסדרות, והבא אל הסדרות יומת. כן? אתם לא מאפשרים, כן? הוא התחיל להבין שכנראה או שמשהו ידלוף, או שמשהו דלף, הוא חייב לעשות משהו כדי לשמר את יואש בצורה יותר טובה, והוא כבר ממנה, משביע אותם, ומראה להם את בן המלך ששרד, ובעצם יוצר מרד בתוך בית המקדש. בית המקדש מתחיל איזשהו מרידה. שרים שמוכנים להיות נאמנים לה. והיו את המלך בצטור בבואו. ויעשו שרי המאות ככל אשר ציווה יהוידע הכהן. ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת. ויבואו אל יהוידע הכהן. ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד. אשר בבית אדוני. ויעמדו הרצים איש וחליו בידו מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית. כן, זה סמלי שהנשק שדוד הפקיד, הקדיש להשם, ושם אותו בבית המקדש, לך השם הממלכה, לך השם המלחמה, יהוידע הכהן מוציא את זה כמו אז שהוא נתן לו את החרב של גוליאת, כן, אחי מלך. כן, אגב, גם אני קראו לו אחי מלך, אח שלי מלך. הוא היה כהן שקראו לו אח שלי מלך. מעניין. ופה הם באמת, נכון? הורי יהוידע הוא אח של המלכה. אשתו היא אחות של המל, של החזייה. יש פחולוגיה קצת, לא מובן לך. בסדר? לא, דברת, יש פה כך, יש את יושפת, יהורם בן יושפת. יושפת היה מחותן עם אחאב. התליה, הבת של אחאב, מתחתנת עם יהורם, ונולד החזייה. הבן, שהוא נהיה המלך, היא אם המלך. אם המלך זה תפקיד בכיר ביותר, רואים פה. פעם נוספת רואים שזה תפקיד בכיר, הגבירה. וכל זה קורה בגלל הקשרים עם אחאב, שרוצים לעשות שלום נגד אשור, נגד, כן, הברית הזאת שעושים. והיא עכשיו, כשהיא מבינה שבית אחאב איבד את חייו, כן, נמחק כולו, היא עכשיו כאילו אוחזת בציפורניים להעביר את בית אחאב לפה, להשליט את בית אחאב פה. ובשביל זה היא צריכה להרוג את כל בית יהודה, את כל בית דוד, בלי סנטימנטים. עכשיו אני אומר, רואים את האיזון הזה של בית המלך, זאת אומרת, למה דווקא מבית המקדש, בית המקדש כאילו חייב לדוד איזה חוב קדוש. וזה מדהים, כי היא עצמה, יושבע, היא אחות של הבן של התליה המלכה. נכון? היא אחותו מאבא ולא אחותו מאימא. כנראה. והיא נשואה לכהן הגדול. אתה יודע? המקדש והמלוכה הם חובקים יחדיו. אגב, גם מזה הזכרתי שאמוץ ואמציה אחים היו. זה אמנם בהמשך יהיה, אמוץ ואמציה. המציאה מלך יהודה והמוץ, זאת אומרת, רואים כל הזמן, עוזיה המלך וישעיהו הנביא, שנקרא לשבת את ההפטרה שלו, הם בני דודים, ממש. זאת אומרת, רואים כישורים, המלך והנבואה, המלך והמקדש, הם ביחד. ופה יש כאילו זה חוב, כאילו, רואים את זה שכאילו מפרטים, שמוציאים את הנשק לאנשים ששומרים על יואש, מתוך בית המקדש, דברים שהפקיד דוד. כאילו, יום סגריר. עכשיו מוציאים את זה. הוקדש להשם, אבל עכשיו זה עת לעשות להשם. אז משתמשים בהקדשות האלה לצורכי ביטחון. אבל לא, מעמדה, מי שנתן את המעמד זה יהורם. אם הוא מינה אותה, את הבן שלה למלך תחתיו, היו עוד ילדים. זאת אומרת שהוא החזיק ממנה. זאת אומרת, הברית איתה, אז כמו שאחאב מחזיק באיזבל, הוא מחזיק בבת של איזבל. תראה, קודם כל, מה שקורה בסירון העליון שם, האלפיון העליון, לא, לא, זה לא כמו היום, שמיד יש אינטרנט, שמי אינטרנט, זה לא מיד יודעים. זה לא מיד רץ. וגם אם כן, העם נבוך, כאילו, מה יוכל לעשות? הוא נשלט. תחשוב שרק לפני כמה זמן המלך שלהם נהרג בגנים, בג'נין, הביאו את הגופתו, אחרי שנה שהוא מלך. לא הספיק הרבה. אז אם המלך, זה כל הרעיון שהיא בעצם יוצרת איזשהו רצף שלטוני שלא קבע גחלת. משהו מתמשך פה. כן. אבל אתה רואה שלאט לאט, במשך 7 שנים, הוא הצליחו איכשהו להחזיר אותו. כן? בין 7 שנים יואש במולכו. זאת אומרת, הוא באמת שהצילה אותו. היה תינוק קטן ביותר. רק נולד. שזה קרה. לא הייתה לו טראומת השמדה. ויעמדו ארצים, אני קורא בפרק י' א', פסוק י' א', ויעמדו ארצים איש וחליו בידו מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית, למזבח ולבית על המלך סביב. ויוציא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו וימשכוהו, ויחו חף ויאמרו יחי המלך. כן? מוחאים כפיים, רואים דוגמה? הנה דוגמה למחיאת כפיים, יחי המלך. ותשמע עתליה את כל הרצים, העם, ותבוא אל העם בית אדוני. היא נמצאת מעבר לגשר, גשר שיש מחבר בין בית המלך לבית המקדש. היא שומעת מחיאות כפיים וקריאות יחי המלך, אז האוזניים שלה שומעות טוב, אז היא הולכת לבדוק מה קרה שם. ותראה והנה המלך עומד על העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך וכל העם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות. שאלת מה עם הציבור? הנה הציבור. הוא רוצה את מלכות בית דוד. לא. ותקרא עתליה את בגדיה ותקרא קשר קשר. הן מבינה שעבדו עליה. מאחורי גבה. ויצב יהוידע הכהן את שריה מאות פקודי החיל ויומר עליהם הוציאו אותה אל מבית הסדרות הוועבה והבא אחריה המת בחרב. כי אמר הכהן, אל תומת בית אדוני. הוא עדיין דואג לבית המקדש. בית המקדש הציל לנו את המלוכה, לא נשתמש בו, לא נטמע אותו בגופתה. וישימו לה ידיים, כן, נתנו לה אפשרות לברוח. כן, לא רצו לתת לה מצב שהיא תעמוד כאילו עם הגב לקיר ותצטרכו להרוג אותה שם. נתנו לה לברוח, זה נקרא, נתנו לה ידיים. ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם להיות לעם לאדוני. ובין המלך ובין העם. שימו לב שבשני הצדדים, פה יהו במנקה את בית אחאב, ופה עתליה, שבעצם היא מנקה גם את בית אחאב, בעצם. את כל מי שהיה איתה ביחד, באותו ברית שהייתה בין אחאב לבין יהושפט, ויהורם בין יהושפט, היא הורגת את כולם. ואחר כך הורגים אותה. אז בעצם עכשיו נוצר מצב של הזדמנות בלתי נתפסת להתחיל את הכל מחדש. אז למה צריך את הערמים? זה נלמד אחרי החגים. עכשיו זה מותח, טוב, שמצפים לבוא שנה הבאה. המשך יבוא שנה הבאה. בעזרת השם יתברך.